לחיזוק חיילי צבא הגנה לישראל ושל ניצחון של שלנו על האויב. אני מקווה בעזרת השם. ודאי ודאי נצח, אין לנו ברירה, חייבים לנצח. אבל לא רק שיש לנו ברירה, אלא גם שיש לנו סייעתא דשמיא. אלוקים עוזר לנו. שאלו אותי למה. אנחנו עם ישראל. מה, אין אפשרות אחרת, אבל גם יש סייעתא דשמיא. כן, באמת שיהיה לניצחונם של חיילי צבא ההגנה לישראל. והאמת היא שאנחנו נמצאים במציאות כזאת, שכל ניצחון שלנו, של עם ישראל, זה קידוש השם גדול. כן, קידוש השם הגדול של, אנחנו אומרים, נקדש את שמך בעולם, בקדושה, אנחנו אומרים, נקדש את שמך בעולם. אז ראיתי אצל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שיש קידוש השם פרטי, כל אדם מקדש שם שמיים. מה זה, מה ההגדרה של מקדש שם שמיים? ההגדרה היא שאתה משמש דוגמה אישית. אם האדם משמש דוגמה אישית בהליכותיו, במידותיו, בדברים כאלה, מתקדש שם שמיים בעולם. מה זאת אומרת? על ידינו, על ידי ההתנהגות שלנו, מתגלה אור השם בעולם. מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אורו של הקדוש, טובו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לקדש עם שמיים, ברמה של הדוגמה האישית. כמו שהגמרא אומרת, מי הוא מקדש עם שמיים? מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ונושא ונותן באמונה, אדם ישר, אדם הגון, ובדיבורו בנחת עם הבריות, ואומרים עליו כמה נעים מעשיו, זה נקרא לקדש שם שמיים. אבל זה ברמה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, הוא צריך לקדש שם שמיים. אבל יש גם הרמה הלאומית והעולמית, נאמר ככה. מתי מתקדש שם שמיים בעולם? כשעם ישראל הוא קם מתחייה, ועם ישראל שבאים אליו צריו, באים כל מיני אויבים, ואנחנו מנצחים אותם בגדול, אז מתקדש שם שמיים בעולם. מאיפה לומדים את הדבר הזה? מאיפה לומדים בכלל את המושג הזה שצריך לקדש שם שמיים בעולם? בקדיש. מה אנחנו אומרים בקדיש? התגדל, אתה אומר קדיש, נכון? איך אתה אומר? התגדל? התגדל והתקדש שמו הגדול. כן. איפה זה נאמר, הפסוק הזה, התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא? זה נאמר בניצחון שלנו על גוג ומגוג. זאת אומרת, אני לא יודע מי תיקן את הקדיש, את הנוסח של הקדיש, ואני מניח שאולי אנשי כנסת הגדולה, אולי בתקופה היא, אבל הם באמירה הזאת שיהודי אומר קדיש כל יום, אם הוא מתבונן ולומד מה המשמעות של אמירת הקדיש, כן? אז הוא אומר, התקדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. וזה נאמר בהקשר לניצחון עם ישראל על אויביו, על אלה שבאים מחלותו. אז מדובר, בחזקאל זה מדובר. אז זה מדובר על מלחמת גוג ומגוג הדבר הזה. אבל האמת היא שזה לא רק... כל ניצחון של עם ישראל מתקדש עם שמיים בעולם. דיינו אומרים, במילים אחרות, אומות העולם אומרים, וואי, יש אלוקים והוא אלוקי ישראל. כן. אז דווקא, אז גם כאן במלחמה הזאת, המלחמה הזאת שהיא נכפתה עלינו, כן, היא ננצח, במילא התקדש שם שמיים, אני מקווה ככה בעזרת השם. אם לא, אז ככה זה בכל מלחמה ומלחמה, מתקדש שם שמיים בעולם. זאת היא ברכתי שהתקדש שם שמיים בעולם כאומה, אני אומר, על ידי זה שננצח את אויבינו.
מה? צירוף הזה
קידוש שם שמיים? כן, מה זה? לגלות את אלוקים בעולם, לקדש שם שמיים בעולם. אתה מקדש שם שמיים, אתה בהתנהגות שלך, אתה מגלה את אור השם בעולם, את מידותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה מתקדש שם שמיים. זה ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית מתקדש שם שמיים. אנחנו כולנו כאומה מקדשים שם שמיים, ומה אנחנו מקדשים שם שמיים? לא רק בזה שאנחנו עם בעל נשמה אצילית, נשמה טובה, וזה גם קידוש השם גדול מאוד. אלא על ידי ניצחון עם ישראל על אויביו, מתקדש עם שמיים בעולם. זה נאמר שם ביחזקאל. בכלל צריך לדעת שהמלחמות שאנחנו נלחמים, לפי דעה אחת, יש כמה דעות, אבל בכל זאת, הדעה האחת היא, אלה מלחמות גוג ומגוג. כל המלחמות האלה, שמאז הקמת המדינה ועד היום, שאנחנו נלחמים אותם, זה מלחמה אחת גדולה, שהיא נמשכת לפעמים יותר, לפעמים פחות, כי מלחמה היא משולה לאש, להבה מה שנקרא. כן? אז לפעמים מלחמה היא גדולה, זה אש גדולה. לפעמים מלחמה היא קטנה, מאז קמה המדינה, אני לא חושב שיש יום בצבא בלי איזה אירוע ביטחוני כזה או אחר. גם ששקט לכאורה, אז החיילים שלנו יושבים בגבול, במערבים, בכל מיני פעולות כאלה, זה גם מלחמה. לפעמים מלחמה יותר גדולה, פחות גדולה. אבל כל הרצף של המלחמות האלה, אומרים, כל המלחמות האלה, הם בעצם להגן על ארץ ישראל, מדינת ישראל ועל ירושלים. מה כתוב במלחמת גוג ומגוג? שאומות העולם יבואו לכבוש את ירושלים.
זה דעת הגרא.
אה?
זה דעת הגרא.
לא רק הגרא, זה כתוב בפשט. זה כתוב בפשט בנביא זכריה, בנביא יחזקאל. זה הפשט, הם באים לירושלים. לכבוש את ירושלים. והמלחמה הזאת היא לא מלחמה מקרית, נאמר. זה לא, זה חלק ממהלך. שכשעם ישראל יקום לתחייה, יקומו כל אותם... יכול לקחת כאן ספרים, לשים גם על השולחן קצת. שלום. כשעם ישראל יקום לתחייה, אז במילא יקומו מישהו שיתנגד לו, באופן טבעי, דבר שהפוך לעם ישראל. כן? ואותם עמים, ואותם מדינות, ואותם שגם היום הם מתנגדים אלינו, כי אורו של עם ישראל מפריע להם. האור של עם ישראל, השפע, הטוב. והאור מגרש את החושך, אז החושך הולך נגד, נגדנו. כן. אז גם המלחמה הזאת היא חלק מרצף של מלחמות, שיש לה מטרה ותכלית לגאול את עם ישראל, לגאול את העולם כולו ולקדש שם שמיים ברבים. בכל זאת ברכתי שיתקדש שם שמיים ברבים גם במלחמה הזאת, ואנחנו ננצח בגדול. בעזרת השם. טוב, אנחנו ברשותכם נמשיך בסעיף י'. התחלנו בסעיף י' את פעם שעברה בדף קוף קף ד' ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, ואמרנו מה זה מהות, מה זה מהות הנשמה העצמית, צריך לדעת שכל בריאה בעולם, כל אדם בעולם, יש לו דבר שמאפיין אותו, מייחד אותו. כמו שדיברנו על האדם, האדם נולד אדם. האדם, יש לו דבר שמייחד אותו. מה מייחד את האדם? הנשמה הטובה שלו. הגוף של האדם זה לא דבר שמייחד אותו. גם לבריאה, כל בריאה, כל חיה, יש גם גוף, יש את הצד הביולוגי, הצד הגופני, אבל מה? מה שמיוחד באדם זה השכל, התבונה. מה שמיוחד בעם היהודי, נאמר, בכל יהודי ויהודי, זה הנשמה הטובה שלו, שהיא צריכה להופיע, להתגלות ולהעיר. אבל כשאדם שוכח להיות בן אדם, אני מדבר כאן מבחינה מוסרית, זאת אומרת, הוא לא מתנהג כראוי, ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, שאתה בן אדם, אתה צריך, הופעתך בעולם צריכה להיות עם מאותן מידות שמאפיינות את האדם, שמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, אלא כמו שאנחנו אומרים, מסתכלים החוצה, מה יגידו עלינו? איזה רושם אנחנו משאירים? הבטא היא לא על הפנימיות של האדם, לא מה קורה איתך, אלא מה הסביבה אומרת. זאת אומרת, החיצוניות תופסת את מקומה בחיים במקום הפנימיות. כן? כשמסיחים דעם להסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל מעורבב מבחינת אי סדר, והכל בספקות. כמו שלא פעם אדם אומר, אומרים, יש ביטוי כזה, הוא איבד את הצפון. מה זה איבד את הצפון? איבד את הכיוון שלו, כיוון, ש... כיוון חייו. אדם כזה הוא, איך אומרים, מבולבל, לא יודע מה נעשה איתו, הוא לא יודע לאן לנווט את חייו, כי הוא, לא, הוא שכח את הצד של המהות שלו, את הדבר המייחד אותו, כן? פתאום הוא כבר לא בן אדם, מבולבל, מפוזר. אז אם כן, מה התשובה צריכה להיות? מה התשובה צריכה להיות? לברר, כל אדם צריך לברר לעצמו, על עצמו, הוא אומר, מי אני? לא מי אני כדוב ביגון, זה לא בעיה, אלא מי אני שייך למין האנושי, אני שייך לעם היהודי. האם אני מממש את הדבר שאליו נולדתי? נאמר, במהות, כאדם, כיהודי, זה נקרא תשובה, לחזור אל העצמיות, אל המהות. התשובה הראשית, אומר כאן הרב, שהיא מהירה את המחשקים מיד, היא שישוב האדם אל מי? אל עצמו. דרך אגב, במכון מאיר, הרבה תלמידים באים לכאן, מצד האמת, הם מחפשים את מי? את עצמם. בעיקר חבר'ה בגילאי 20, נאמר, שהם אחרי צבא, מחפשים את עצמם באודו לפעמים, לפעמים פה, לפעמים שם, אבל בסך הכל, באופן טבעי, הם מחפשים את עצמם ואת דרכם, והם מרגישים שהם על, הם פרשות דרכים, נאמר, בחיים. וכאן יש תשיעת הדשמה המיוחדת שחלק גדול באמת מוצא את עצמו. במילים אחרות הוא מוצא, איך אומר הרב סודיאנה, מה אני ומה חיי. קודם כל מה אני, ואם אני יודע מה אני יודע גם מה חיי, מה הכיוון שלי. הוא מוצא את עצמו, במילה הוא מוצא גם את דרכו בחיים. והראיה שאחרי כמה זמן הם מתחתנים, חבר'ה מסתורים סביב הזנף שלהם כל הזמן, הם באים לכאן, אחרי כמה זמן, מוצאים את עצמם, ושואל את עצמו, מה אני, מה, מי אני, מה אני, מה אני צריך לעשות בעולם, בחיים? לפי המהות שלי, לפי מה שאני יודע. ואז במילא הוא גם מוצא את עצמו, שהוא ראוי ויכול לנהל חיים עם עוד, עוד להקים משפחה, ילדים וכל הדברים האלה. זה תשובה. התשובה שאדם מוצא את עצמו. מתוך שהוא מוצא את עצמו, הוא מוצא גם את הכיוון שלו בחיים, מוצא את דרכו בחיים, כל אחד לפי דרכו. אבל הוא אומר, זה לא רק נוגע לפרט, זה נוגע לאומה, נוגע לאנושות, נוגע לעולם כולו. התשובה הראשית שהיא מהירה את המחשקים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. מיד ישוב אל האלוקים. אתה שב אל עצמך, אתה שב אל האלוקים. מה זאת אומרת שב אל האלוקים? אל רצון האלוקים. כן, בידך אתה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אז אם אתה מוצא את עצמך, אתה שב אל רצון השם. אל נשמת כל הנשמות. וילך ויצעד עלה, מעלה, מעלה בקדושה ובטהרה. ודבר זה של לשוב אל עצמנו, נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם. עם שלם יכול למשך תקופה להתרחק מעצמו. למשל, לדוגמה, העם היהודי. העם היהודי היה בסדרת חינוך של 2000 שנה. למה אתם חושבים הוא היה בסדרת חינוך של 2000 שנה בגלות? הוא התרחק מעצמו. למה הוא התרחק מעצמו? כי בית שני הייתה שנאת חינם. שנאת חינם זה לא מתאים לנשמה של העם היהודי. אתם התרחקתם מעצמכם? התחלתם לשנוע אחד את השני? לא הייתם ישרים? כמו שאומרים. בסדר, נותן לכם גיבוש. 2000 שנה, כמו 40 שנה במדבר, 2000 שנה במדבר הגלות, כן? על מנת לחזור אל עצמנו. עכשיו תשאלו אותי היום, אנחנו שומעים אל עצמנו או לא? תשאלו. בוודאי ששווים על עצמנו. ודאי, זה תהליך אמנם. קודם כל, באיזה שפה אתה מדבר? אתה בטוח? זה מובן מאליו? אלפיים שנה, אנחנו, האומה הייתה מפוזרת בין העמים, ורק תלמידי חכמים דיברו עברית. רוב רובו של העם לא דיבר את השפה, שפת הנשמה שלו. השפה העברית היא לא רק עניין של יכולת לבטא מה ש... זה הנשמה שלנו, היא שייכת לשפה העברית. כשאתה מבטא מחשבה בעברית, זה שונה מה שאתה משנה, מבטא מחשבה בשפה זרה, באנגלית או ביידיש או בספניולית או בערבית או משהו כזה. התורה ניתנה לנו באיזה שפה? בעברית. העולם נברא באיזה שפה? בעברית. קודם כל, הדבר התרבותי, הלגיטימי, הפשוט ביותר הזה, שהיום זה מובן מאליו שאנחנו מדברים בעברית, זה תשובה גדולה מאוד הדבר. לנו זה כבר מובן, כן? אבל העובדה שאני שומע אנשים מדברים עברית, אני כל כך מבסוט. באמת אני שמח שהם מדברים בעברית. למה? כי היינו אלפי שנים לא דיברנו את השפה שלנו, של הנשמה שלנו. נחיה, היא מבטאה את הנשמה. זה ביטוי...
אני מאמין שתחיית השפה העברית זה לא... דווקא לא על ידי שיש לו מאמוני ישראל דווקא.
זה נכון, אבל הרבה דרכים למקום. גם מדינת ישראל קמה בדיוק, לא בדיוק על ידי תלמיד חכם, אלא על ידי מנהיג מדיני, שהוא דווקא היה די רחוק מהמסורת, מהדת. אבל הקדוש ברוך הוא שלח את דוד מגוריון, שהכריז על מדינת ישראל. מה לעשות? להיות ברוגד עם הקדוש ברוך הוא? מה אתה מציע? הרבה שליחים למקום. לך תדע. אפילו על קורש נאמר משיח השם. קורש. הרבה שליחים למקום. אנחנו משתדלים, עושים, משתדלות, כזאת ואחרת. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר את, את האנשים מי ינהיג אותנו. לא רק מבחינה כללית, כל דבר הוא, כל נשמה, כל דבר זה בהשגחה. מי שלא מאמין בעניין הזה שמדינת ישראל זה, ההשגחה האלוקית, זה עניין של קודש, יש לו בעיה באמונה, זה נקרא קטני אמונה. כאילו זה כן עושה אלוקים וזה לא עושה אלוקים. אבל אני בדקתי את זה. אלוקים עושה את הכל. לא, באמת את הכל. עלינו להודות למי? לאדון מי? אדון הכל, הוא המלך על הכל. גם מה שלא נראה בעינינו, ולא מוצא חן בעינינו, שזה כאילו חוץ מהמסגרת הדתית או משהו כזה, גם זה, זה לא תחת שליטה, חס ושלום, האלוקים לא משגיח על זה ולא שלט על זה. הוא שולח את השליחים שלו לדברים האלה, לדברים האחרים. מה יותר מזה? מי הוליד את אברהם אבינו? מי הוליד אותו? תרח, היה צדיק. היה לו בחנות לעבודה זרה. נכון? אני שואל אתכם. אז למה? למה שהוא לא היה צדיק? מתאים לאברהם אבינו שיוולד אצל מי? אצל צדיק, פרשת השבוע. מי הוליד את השבטים? אנחנו, בני ישראל. רחל ולאה, והם היו בנו של מי? של לבן, ולבן היה נחמד. הוא היה רמאי. מה זה? איך זה יכול להיות? שמרמאי כזה תצאנה בנות כאלה, ומבנות כאלה אני יצאתי.
מבנות לוט מגיע...
מבנות לוט, בא המשיח. הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. אנחנו עושים את ההשתלות שלנו, אבל הוא עושה את החשבונות שלו. לכן מדינת ישראל, למרות שעל פניה היא נראית כאילו לא עושה תשובה, היא עושה תשובה גדולה. על זה אומר רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, הוא היה אחד הרבנים הראשונים שקמו לפני בערך 170 שנה, בערך 170 שנה. הוא חי בבלקני, מה שנקרא, באזור הזה. הוא קם, היה רב גדול, רב מקובל, הוא אמר, יהודים, הגיע הזמן לעלות לארץ, להקים חקלאות, מדינה. זה היה חדש. עד היו באים לארץ, מי היו בארץ? פנסיונרים. הם היו גורם את בעת זקנה, היו עולים כאן, היו כאן הרי ארבעת הערים, ירושלים, שפת, טבריה וחברון, והיו באים לכאן בסוף אחרית הימים, היו אנשים זקנים, אומרים, עדיף לחיות כאן ולהיקבר כאן, מאשר למות בגלות, הם היו באים לכאן. פתאום בא איזה רב אחד ואומר, חבר'ה, בואו נעלה ציון ונקים לא פחות ולא יותר מדינה. זה היה חידוש גדול. זה לא היה קל, לא כולם הסכימו לדבר. עד היום לא כולם מסכימים לדבר הזה. אבל עובדה, הנה, קמה מדינת ישראל. אחרי זה קמה הציונות, ולפני זה היו חובבי ציון, הרב ציקלישר, גוטמחר ואחרים. אחרי זה קמה הציונות, תנועה פוליטית, מדינית וכו'. והנה אנחנו חיים כאן היום. וכל זה קודש. ככה הרב קוק זצ"ל. ולא רק הרב קוק, גדולי ישראל רואים במדינת ישראל חלק מהמהלך של התחייה של עם ישראל בהנהגו של לא פחות ולא יותר של מי?
בורא
הכל. בורא הכל. כן, להודות לאדון הכל, אדון הכל, הוא מסדר את הכל. אסור לנו חס ושלום לראות רק את החיצוניות. צריך לראות את המהלך הפנימי בכל דבר. שתחיית ישראל כבר זה מהלך פנימי, זה הגשמת חזון נביאי ישראל, וניבו לנו שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, ויהיה קיבוץ גלויות, והמדינה הזאת תפרח, ויהיה כאן שפע כלכלי, וכל מה שרואים מנגד עינינו, ואנחנו חלק מהתהליך הזה. מה צריך להגיד תודה או לא צריך להגיד תודה? ואם חס ושלום אדם לא רואה את הדבר הזה, הוא רואה את החיצוניות, מסתכל על החסרונות של הדברים האלה ואחרים, אז האדם הזה צריך לעשות תשובה. למרות שהוא דתי, צריך לעשות תשובה. כי מה זה אמונה? אמונה זה להאמין שהכל מעט השם והכל לטובה. גם מה שלא נראה לנו במבט חיצוני כדבר נכון וכולי, אבל הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל המהלכים האלה. השם מלך ומלכותו בכל מה שעלה. זה מובן. אבל יכול להיות שעם מתרחק מעצמו, כמו שראינו בגלות, כי הייתה שנאת חינם ולא היו ישרים וכל זה. ועכשיו התיישרנו. עכשיו אנחנו שווים אל עצמנו. אמנם זה אמצע תהליך, תחילת תהליך, לקראת סוף, אני לא נכנס כרגע באיזה שלב אנחנו בתחייה הלאומית, אבל השפה העברית, צבא הגנה לישראל, גילוי הגבורה של העם היהודי, הימים האלה ממש, זה תחייה, תחייה לאומית. צריך להבין. אני כבר לא מדבר על עולם התורה שקם בתחייה כאן בארץ ישראל, בלי עין הרע. רבבות אנשים לומדים תורה, עושים סיום לדף יומי, אלפים, רבבות, באים. איפה נשמע דבר כזה? אני לא חושב שבהיסטוריה של השנים, של שנות הגלות, היה כל כך ריבוי תורה בעם ישראל, כמו שהיום. פעם שדיברו על ישיבה גדולה, ישיבה, כמה תלמידים היו שם, אתם חושבים? היה תלמידים, זה התפעלו להם. היום תראה ישיבות, אלפי תלמידים, ממש אלפים, זה לא יאומן. יש במיר, בחברון, בפה, בשם, בפונוביץ, תורך מאות, אלפים, תלמידים יושבים, שוקדים על התורה, לומדים תורה. חדש שמנו כקדם ממש, זה תחייה לאומית, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית. אז זה מה שצריך לזכור, אנחנו שווים אל עצמנו. יכול להיות עם שיתרחק מעצמו, והוא גם שב אל עצמו. ושיבת ציון זה תשובה. ככה אומר רבי יהודה אלקלעי, הזכרתי שהוא אומר, כל מקום שכתוב תשובה בתורה, בחומש, ובהקשר לשיבת ציון. לא, מה שנקרא היום תשובה בעינינו, תשובת הפרט, הוא קורא לזה וידוי, מצוות וידוי, כמו הרמב״ם. אבל הוא אומר, השיבה לארץ ישראל, זה התשובה. אנחנו שווים כאן לארץ ישראל. דתי, לא דתי, כן? לא, לא משנה. עלית לארץ ישראל, עשית תשובה. כבר זה דבר גדול מאוד. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שכלכולה באה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה, ואת החיבור שלה לבורא עולם. והתשובה היא לחזור אל המקור, לשורש הכל, לרצונו של הקדוש ברוך. אבל יש כאן מביא, יש ביטוי כזה, תשובה של רמייה. כי לפעמים אדם עושה תשובה, אבל הוא לא עם עצמו. איך אומרים בלשון שלה? הוא משחק אותה. עושה הצגות. אבל זה לא הוא באמת. יש גם תופעות כאלה. האדם, מה יגידו? אבל בפנימיותו הוא לגמרי אחר. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם, ואת עצמה היא איננה מכוננת לקבל את נידחיה, הרי תשובה של רמייה שתישא על ידי זה את שם השם לשווא. כן, יכול להיות שאדם עושה תשובה, אבל בעצם הוא מרמה. תשובה של רמייה. למה הוא חי חיים כפולים? הוא באמת לא שב אל עצמו. הוא רק מציג הצגות. אני זוכר פעם, אני נהג לספר, פעם הייתי בקופת חולים, ועמדנו בתור, תור ארוך, פתאום בא בחורצ'יק אחד, ככה נכנס לראש התור, לעזות מצח בחוצפה כזאת, עד היה מותר לשן סיגרות עד ברשות הרבים, סיגרה בפה הזבני וזה, אני בעל תשובה, אני, רגע, אתה, התור, מה זה, אתה, תגידו לי, זה התחיל לריבים כולם, ביישתי, הוא בעל תשובה, יש לו פריבילגיות מיוחדות.
כנראה הייתה גרוע.
אה?
כנראה הייתה גרוע.
סליחה?
כנראה הייתה גרוע, זה חלק מהתהליך של
תשובה. ודאי, זה חלק מהתהליך. עולה פעמים, אם בעל תשובה בא הביתה, מטיל טרור בבית. עושה טרור, פשוט טרור. לא פעם, פעם נסע, היה כאן נהג מונית, נסעתי איתו, הוא אומר, אתה מכון מאיר, כן? לא, נכון. הוא אומר, תציל אותי מאשתי. אמרתי, מה קרה? הוא אומר, אשתי חזרה בתשובה. אני בא הביתה. אני הולך לשירותים. אני... אחרי אני רוחץ את הידיים בסבון, כמו שצריך. היא אומרת, לא, 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 חביבי, בקיור בחוץ, לא בתוך השירותים. אתה, רגע, אבל רחצתי את... לא, אתה, אם לא תיטול את הידיים בחוץ, הגיהנום יאכל אותך. מי אז שהיא חזרה בתשובה? כל מילה שלישית, מה? הגיהנום, הגיהנום, הגיהנום. מה אני אעשה? גיהנום חוגג אצלנו בבית. אמרתי לה, מה, מאיפה זה בא לה? היא אומרת, היא שומעת דרשה כל יום חמישי, אז כנראה היא שומעת איזה רב או מישהו, אני לא יודע, שהיא אומרת שמי שעובר עבירה, אז יש לו גיהנום. ונשים לפעמים, לוקחות איזה קשה. אז אמרתי לה, תשמע, אתה יודע מה, יש מכון נורא לבנות, כאן, לא רחוק. שלח אותה למכון ראה לבנות, שמה גן עדן, גן עדן. לא גנו. ואז הדבר הזה, בשביל זה חזר בתשובה, בשביל להביא את הגנום הביתה, את מידת הדין, מה שנקרא, חס ושלום. זה מובן, זה תשובה של רמייה. אדם ששם אל עצמו צריך להיות שלב, שמח, מהיר פנים, מעצים מרוחו הטובה על הזולת, עין טובה, כל הדברים הטובים, פתאום אני נהפכת למין אגרסיבי כזה, תוקפני כזה או משהו כזה, מה קרה? זה נקרא תשובה של רמיה. כאילו עשה תשובה, אבל באמת לא עשה תשובה. עשה לעשות עוד פעם תשובה. אני נוהג לספר שגם לי זה קרה דבר כזה. מתי זה בא? זה בא או שלומדים בצורה לא נכונה ומפחידים את האנשים, ומידת הדין שהיא הדומיננטית כאילו במציאות שלנו, או מגאווה. כי אדם בא או גאוותן, הוא אומר, חזרתי בתשובה, אני רואה, אני. גם לי קרה דבר כזה, עד שהוריי לימדו אותי לקח. חזרתי בתשובה, והייתי בא הביתה, והתלהבתי מעצמי קצת. אז באתי הביתה, הייתי עושה קידוש. אני לוקח את הכוס וצועק. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך. אמא שלי ככה. השכנים שומעים. תפסיק, תצעוק. מה קרה לך? אבל אני רוצה כוונות, נכון? אני... אז היא הייתה פיקחית, היא הייתה אומרת לי, תראה, הסבא שלך היה רב, אף פעם שהוא עשה קידוש, הוא לא צעק, הוא אמר בשקט, מה קרה לך? פתאום קלטתי בעצם שאני רוצה לשים רושם, רושם על, על עצמי, על הוריי, או משהו כזה, אני מתחיל לצעוק. ואז אני ידעתי שקידוש עושים, לא לעשות רושם על מישהו. תגיד את מה שצריך להגיד, וזהו, מה אתה צריך לצעוק? דוגמה, כן. הם לימדו אותי, הוריי, אמרו, חביבי, תוריד את הווליום שלך. זה נקרא תשובה של רמיה. אם התשובה שלך מביאה אותך לגאווה, לעשות רושם על מישהו, או משהו כזה, חביבי, אתה צריך לחזור עוד פעם בתשובה על הדברים האלה. זה אומר, מי שרוצה לשוב אל הקדוש ברוך הוא, ולא שב אל עצמו, לא שב להיות בן אדם טוב, בן אדם מאיר פנים, בעל מידת החסד, בעל כל הדברים האלה, זה לא תשובה. זה כאילו, אבל זה לא תשובה. זה מובן. על כן, רק באמת, הגדולה של התשובה אל עצמו, ישוב האדם, ולא רק האדם, אלא העם ישוב, שנשוב אל עצמנו. העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה, דמית אל רצון השם, לאור באור החיים, וזהו הרז של אורו של משיח. להשיב את הכל לאור החיים, דהיינו, להידבק ברצון האלוקים, ולא רק להיות מואר ומאיר לעולם כולו. הופעת נשמת העולם, שבהאירו את העולם, לשורש בהאירו את העולם, את יישוב, בהאירו ישוב, באורו של משיח, כן, ישוב העולם לשורש ההוויה, ואור השם עליו יגלה, וממקור התשובה הגדולה הזאת, ישאב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. אני ברשותכם רוצה להתייחס למושג אורו של משיח. בכלל המושג הזה משיח, משיחיות, אם לא לומדים את זה, אז יש איזה דימוי קלוקל, דימוי לא נכון הדבר הזה. צריך להבין מה זה משיח. אמנם כל אחד יש לו את המשיח שלו, כמו שאומרים, אבל מה זה באמת שהתורה מדברת על משיח, משיח בן דוד, על בכלל משיח, על המושג הזה משיח, מה המקורו של העניין של משיח? המקור הוא במשיכת שמן. כתוב שאת המשכן משכו בשמן, שמן המשכה קרוב. אותו דבר גם הכהן הגדול. הכהן הגדול גם היו מושכים אותו בשמן. אותו דבר המלך, גם היו מושכים אותו בשמן, כשהיו ממליכים אותו היו מושכים אותו בשמן. אז המילה משיח היא מלשון משיכה. היום לוקחים למשל טייס גומר קורס טייס, מה עושים לו? שופכים עליו מים. זה זכר למשיכה.
כדי לעבור לשמן.
אה?
כדי שעבור לשמן.
זה זכר למשיכה. גמר את הקורס, מגיע לך, ימשוך אותך להיות טייס עכשיו. אז שופכים עליו מים. מישהו למד פעם את ה... לא יודע מה המקור לדבר הזה. בכל זאת, העניין של המשיכה, למה שמן דווקא? ושמן המשיכה, משיכה ומשיכה, זה קשור אחד בשני. אלא הכוונה היא כזו, שמן הוא אותו נוזל שמכיל בתוכו אור. אור. שמן, כן, השמן יש בו אור, שמן זית, מהירים, נרות שבת, שמן. אומרים לאותו אדם, כמו הכהן הגדול, או כמו המלך, כן, זה הפונקציה שלך, זה התפקיד שלך. התפקיד שלך כמנהיג רוחני או מנהיג מדיני, התפקיד שלך להביא אור, טוב, אור זה טוב, להביא טוב לעם שלך. זה התפקיד שלך. במשיכה בעצם נותנים לו, מרמזים לו, מלמדים אותו רבים, זה התפקיד שלך, להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זה עניינו של המלך, זה עניינו של הכהן הגדול, זה עניינו של המשכן, שגם אותו מושכים בשמן המשיכה. כן. אז זה הרעיון של המשיכה. אותו דבר לגבי העתיד לבוא. אנחנו מאמינים באמונה שלמה ש... האנושות כולה, העולם כולו, הוא זקוק למקום ולאדם ולזמן שמה שישלוט בעולם זה הטוב, לא החושך, לא הרוע, לא הדברים האלה. אדם שהוא מאמין במשיח, הוא מאמין שיש עתיד לאנושות, יש עתיד לעולם. שכל אותם דברים לא טובים שלצערנו הרב עדיין נמצאים בעולמנו, הם ייעלמו. ובמקום זה יהיה אור לכולם, יהיה טוב לכולם. התפקיד של מי שהוא צריך אחראי להעיר, נאמר, לעולם כולו, זה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל, ירושלים, אורו של עולם, זה התפקיד שלנו. התפקיד הוא תפקיד היסטורי, לא מיסטי. אנחנו לא חיים כאן על מיסטיקה. אנחנו מדברים על היסטוריה. יש מאמר חשוב של הרמח"ל, מאמר הגאולה זה נקרא. שם הוא מסביר, במאמר הזה, מאמר הגאולה, מסביר את התפקיד של עם ישראל, שבאמת העניינו של עם ישראל להביא שפע, להביא טוב, להעיר לכל העולם, לקיים בעצם את מה שנאמר לאברהם אבינו, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. וגם בפרשה שלנו של יעקב אבינו, פרשת תולדות, כן, או פרשת כי תצא בעצם, ויצא, גם כתוב שהשם מבטיח לו, אתה תהיה להם ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, העולם שהוא לא רגיל בשפע, בטוב, בכל הדברים האלה, הוא לא רגיל, גם לפעמים גם לא מאמין בדבר הזה. הוא סקפטי, בגלל הצרות, בגלל המלחמות, בגלל כל הדברים האלה. בא יהודי ואומר, אחד מיוד ג' יקרא האמונה שלנו. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, למרות שהוא מתמאמה, ועם כל זה... החכה לא. הרי זה היסוד, העניין הזה שהעולם הולך אל הטוב, לא אל הרע, אל האור ולא אל החורבן ואל החושך. העניין הזה מהותי באמונה של כל יהודי ויהודי. זה לא עניין רק פרטי, אני מאמין. אנחנו מאמינים שההיסטוריה קורה הדורות מראש, יש לה ראשית, שהייתה גן עדן, ויש לה אחרית, זה אחרית הימים. ואחרית הימים זה ימות המשיח. זה הימים שהתגלה. וכל זה נקרא אורו של משיח, מה שהרב כאן אומר. שתשובת העולם, לא רק תשובת הפרט, ולא רק תשובת האומה, אלא תשובת העולם כולו, האנושות כולה, ההוויה כולה, מתי שיתגלה אותו שפע אור אלוקי שהוא מחכה לנו מעבר לכותל, מעבר למציאות העכשווית היא לא נראית, אבל לעתיד לבוא הדבר הזה יראה. זה, האמונה הזאת היא אחד מהיסודות של אמונתנו, כאמונת העם היהודי ואמונת כל אחד ואחד. אז תשאלו אותי עכשיו, אז מה זה המשיח? תשאלו. הרי פתאום כל אחד קופץ עם המשיח שלו. תשאלו את החבדניקים, מה יגידו, מה זה המשיח?
יש אומר שהמשיח כבר הגיע, יש מחב"ד,
הרבי. ניר בן-ארצי, ככה
אמר
שהוא משיח. מדי פעם קופצים אנשים, או שהם קוראים לעצמם המשיח, או שאחרים קוראים להם המשיח. אז באמת, מי זה המשיח? נו, תשאלו.
מי זה המשיח?
הוא מחכה ונראה. אבל האמת היא, אני אומר, בוא נבדיל בין המישור הכללי ובין המישור החסידי, נאמר. בחסידות יש דבר כזה שהאדמור, האישיות, הם קוראים לזה הצדיק. חסידים קוראים לזה הצדיק. הוא אדם בעל השפעה, הוא באמת בעל השפעה על החסידים שלו. כן? הוא יותר, ויש מעגלים יותר גדולים, כל החסידות עם... אז מבחינת האמת, הוא המשיח שלהם. אמרנו, אם המשיח זה אותו אדם שהוא בעל השפעה, שפע ואור, משפיע על... אז כל אחד מהלו, כמו שהגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, שאחד אומר, אנה המשיח. אז אני אומר, לא, אתה... הגמרא אומרת, כן. למה הם מתכוונים? אתה אדם גדול. אתה אדם שמביא שפע, אתה מביא... ויש להבדיל בין המשיח הפרטי של חסידות זאת וחסידית אחרת, ובין המשיח הלאומי שעליו מדבר הרמב״ם. בסוף משנה תורה יש שני פרקים אחרונים שבו הוא מתאר מי זה המשיח, ואיך יודעים אם הוא משיח או לא. ושם הוא לא מדבר על המשיח החסידי, שאדם אומר, האדם הזה הוא המשיח, למה? כי הוא משפיע עליי, הוא בעל שפע, הוא בעל רוח הקודש, כל אחד לפי מדרגתו, כן. אלא מדבר על משיח לאומי, שהוא צריך, יש לו שם הגדרות, שלפי קנה מידה, מה זה המשיח ומה לא. אם יש כאן את הרמב״ם, אולי נקרא את הרמב״ם במקום. הרמב״ם, מה? פעמי משיח, כן. אני מצטט את הרמב״ם. הרמב״ם, דרך אגב, הוא מאוד סדרן. הוא מתחיל את המשנה תורה, זה כל התורה שבעל פה, ביסודות. יסודי התורה. ספר המדע, יסודי התורה, יסודות. אבל הסיום של כל ההלכות זה הלכות משיח. נאמר, אפשר להגיד יסודות, הבית והגג. הגג זה התכלית. יש לו שני פרקים בסוף הלכות מלכים. ואני מצטט כאן את ה... אוי, אין לו כאן. למה אין כאן? לא. סליחה. אני רואה את התנתורות, לא. בכל זאת. אז אולי אני אומר את זה בעל פה, לא רואה כאן את הרמב״ם. בכל זאת, שם אומר הרמב״ם, מה ההגדרה של המשיח? שאם יקום אדם, שהוא מבית דוד, קודם כל, סליחה, שהוא מבית דוד, משפחת בית דוד, והוא יהיה מנהיג מדיני, זאת אומרת, יהיה מה שנקרא היום ראש ממשלה, שיהיה הוא מנהיג מדיני, יש לו צבא, יש לו מדינה, יש לו צבא, כן. והוא הולך בדרך התורה, הוא תלמיד חכם, והוא נלחם מלחמות ישראל, ומקבץ נדחי ישראל, קיבוץ גלויות, אז הוא בחזקת משיח. האדם הזה בחזקת משיח. דיינו, אם היום יקום מנהיג מדיני כאן בארץ ישראל, והוא משפחת בן דוד, משפחת דוד המלך, ויש משפחות בישראל שיש להם יחוסין עד דוד המלך. יש דבר כזה. למשל, יש במשפחה שקוראים למשפחת פרץ. משפחה ממוצא מרוקאי, פרץ. ופרץ, פעם פגשתי רב אחד, הוא כבר נפטר, זכרונו לברכה, שקוראים למשפחת פרץ, יש לו ילדים, תלמידי חכמים. אז הוא אומר לי, תשמע, אני ממשפחת בן דוד. יש לי מגילת יוחסין עד דוד המלך. פרץ, בן פרצי. למה? בן פרצי זה פרץ, זה מתאים.
יש אותך באינטרנט שיש אפשר להיכנס, שיש שם כל משפחות שיש להם יחוס לבית דוד.
כן, לא ידעתי. יכול להיות, צריך לראות.
יש הרבה דווקא. יש הרבה משפחות.
כן, יודע. יש ענפים של המרוקאים ושל האשכנזים ושל התימנים אולי, אני לא יודע, יש...
מערל
מפראג, נכון. אז אני מספר לכם דווקא למשפחת פרץ. בשעתו היה שר הפנים בממשלת ישראל, הרב יצחק פרץ. היום הוא הרב של רעננה, אז הוא היה פעם בפוליטיקה, אז הוא היה שר הפנים, כן. ו... אני לא זוכר מי היה אז ראש ממשלה, אבל יש מינה כזה במדינה שראש ממשלה נוסע לחוץ לארץ, יש לו ממלא מקום. אז מילו, הוא קיבל מילוי מקום, בזמן שהראש ממשלה אז נוסע לחוץ לארץ. אבל הוא, משפחת פרץ, משפחת בן דוד, עכשיו, חלים בו כמעט כל הנתונים של משיח. למה? הוא משפחת בן דוד, הוא היה ראש ממשלה לכמה ימים אולי. מה זה ראש ממשלה? אחראי על הצבא. עוסק בקיבוץ גלויות, משרד הפנים. עוסק בקיבוץ גלויות. נלחם מלחמות ישראל. אז אפשר להגיד, אנחנו ממש בחזקת משיח, כמעט. אני לא אומר, זה כמעט די בדיחות. אה? לא משנה, אבל הניצוץ הזה, זה ניצוץ. זאת אומרת, אנחנו בדור שלנו, כשמדברים על המשיח, מבחינה מדינית, מבחינת היסטורית, לא מבחינה חסידית, אלא מבחינת היסטורית, אנחנו בדור שהאפשרות שיקום המלך המשיח, זה לא רק תיאוריה, אלא זה דבר
מעשי
יכול להיות. יש עוד כמה בחינות לדבר הזה של כאילו הדבר הזה, כן. אבל הכוונה היא שהדור הזה של, של, של המלך המשיח שיבוא מהרה בימינו, הוא יהיה דור מואר מאוד. לא רק העם היהודי יהיה מואר, אלא האנושות כולה תהיה מואר. זה נקרא אורו של משיח. למה? כולם יעשו תשובה, כולם ישובו אל עצמם, כמו שהרב אומר כאן. הפרט, האומה, האנושות, העולם כולו ישוב אל עצמו. וכשכולם ישוב אל עצמם, במילא יהיה אור גדול בעולם, יהיה שפע גדול בעולם. כן. ואנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. וגדולי ישראל כל כך האמינו בדבר, בכל יום שיבוא, אחכן. כל יום שיבוא, אחכן. יש סיפור, אולי הוא קצת בדיחה גם, אבל כדאי לי... אחרי, שהיה פעם... רב חשוב שהוא האמין מאוד במשיח, וכל דרשה שהוא דרש הוא תמיד היה מזכיר אותו, אבל כולם ידעו. אז כשהוא אומר את המילה הוא, כולם ידעו שמה תקבל למשיח. הוא כל פעם אומר את המילה, הוא יבוא, הוא פה, הוא. טוב, הגיע ערב יום כיפור, הבן שלו היה צריך לבוא מרחוק ולא בא, אז כולם דאגו בבית מה יהיה, והרב אמר, ערב יום כיפור, להיכנס למקווה, הלך למקווה, ופתאום מישהו נכנס למקווה בריצה, הוא אמר, הוא בא! הוא בא, הרב הזה שמע, הוא בא, הוא היה בטוח במי. יהודי, מה אתם עושים כאן? בואו נקבל את פניו. אדם מאמין, הוא כל כך מאמין, שהוא מאמין באמת בכל יום שיבוא, אל תספר, למה? כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. כשהוא רוצה, הוא יבוא, הוא יכול להבין. נדמה לי מספרים על החפץ חיים, אני טועה, שהוא לא היה אדם עמיד, עשיר, אבל הייתה לו חליפה מיוחדת, שהוא שמע, שאם יבוא המשיח, הוא יכול לקבל את פניו. אנחנו באמת מאמינים, מאמינים לאורך אלפי שנים, אנחנו מאמינים שהעולם יגאל, יבוא המשיח, נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה, נחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.